זמן לחשוב, הפודקאסט של גופמן סמארט מרקטינג.
שלום למאזינים ולצופים ולצופות, אנחנו בפרק נוסף של הפודקאסט זמן לחשוב, אני ישראל גופמן, ואני מארח היום את גלעד אורן. היי גלעד.
אהלן ישראל,
כיף להיות פה. טוב שבאת.
תודה רבה.
גלעד הוא מנכ"ל מצלאו, שאלתי אותו קודם מה השם המלא של מצלאו, אז מה השם המלא?
מצלאו היא חברה לבניין בעם, אבל כולם מכירים מצלאו.
את מצלאו, כן. כן. אז היום אנחנו נדבר על נדלן, נדבר על ספציפית על שוק הנדלן איכשהו עכשיו, ובוא נתחיל.
יאללה.
אז קודם כל, מצלאו, תן לנו רגע קצת רקע.
קודם כל חשוב לדעת שמצלאו היא חברה של כמעט 50 שנה, הוקמה בשנת 77 על ידי סמי וקלרה מצלאוי. התחיל בעולם של כקבלן ביצוע. בשנת בערך 94-95 התחיל עם הסיפור של התחדשות עירונית. למעשה הפרויקט הראשון בארץ של התחדשות עירונית עשה אותו סמי מצלאוי. זה אמנם התחיל ממקום אחר, התחיל ממקום חברתי יותר, כאשר אשתו הלכה לאיזה חברה שבאו אליה ואמרו לה מהמינל שהיא פולשת וכו'. ואז באמת היה הרעיון של המינל לעשות סוג של פרויקט פינוי-בינוי, שזה היה בהשראה של סמי, שהוא בא למינל ואמר להם, למה לריב עם האנשים האלה? תוציאו מכרז, תגידו שכל בן אדם פה יקבל כמה דירות ותנו זכויות בנייה ליזם. וככה היה, ובאמת הפרויקט הראשון בארץ של פינוי-בינוי של מצלאוי היה ביהוד, כולם חושבים שזה היה בקריית אונו, אבל גם בקריית אונו היה של סמי מצלאוי, אבל בכל מקרה שניהם זה סמי עשה ושניהם היו הראשונים בארץ.
יפה, עכשיו תן לנו סקופ, כמה פרויקטים יש היום, איפה?
אנחנו פעילים בעיקר בגוש דן, הפרויקט הכי דרומי של החברה נעשה בראשון, הכי צפוני, עוד השרון, כפר סבא, תיקח את זה לשם, אנחנו כרגע פעילים בסביב ה-30 פרויקטים, אלפי יחידות דיור, כולם כמעט התחדשות עירונית, באמת זה המקצוע שבחברה ואת זה זיהינו. אז כמו שאמרתי, אנחנו במגרש משחקים של התחדשות עירונית כבר יותר מ-25 שנה, כאשר רוב האנשים באמת זיהו את זה ב-10 שנים האחרונות, ואנחנו שמחים שכולם באמת הצטרפו וזיהו את הדבר הזה. כי כמו שאמרתי, זה באמת התחיל ממקום חברתי, אבל עם השנים אנחנו מבינים כבר שזה כבר נהיה צורך ביטחוני, גם כן מעבר לחברתי.
עכשיו זהו, רציתי לשאול, אנחנו, אתה יודע, המונח הזה התחדשות עירונית, הרבה משתמשים בו וזה, אבל מה זה אומר כאילו פרקטית? איך עובד פרויקט כזה?
וואו, קודם כל זה פרויקט ש... בוא נגיד, בתחילת הדרך, בהתחלה לא ידעו איך לעכל אותו בכלל, לא רשויות התכנון ולא עיריות ולא וכו', ובגלל זה זה גם לקח הרבה מאוד שנים. עם הזמן זיהו שלמעשה במדינת ישראל, כמו בכל מקום בעולם כמעט, משאב הקרקע הוא משאב מתקלה, מה שנקרא, הולך ונעלם, ויש פה במדינה הרבה מאוד בנייני רכבת שנבנו בשנות ה-50, 60, 70, לא משנה, שהם בניינים ישנים, מתאים ליפול, לא מנצלים את הקרקע בצורה ראויה, רובם בני 2-3 קומות לצורך העניין, ואין להם ממד מן הסתם, והגיע הרעיון הזה שהוא למעשה ווין ווין לכולם. מצד אחד אתה בא, נותן לדייר, כי הוא למעשה הבעלים של הקרקע, אתה נותן לדייר דירה חדשה עם תוספת מטרים כזו או אחרת, היזם מקבל זכויות בנייה מעבר לדירות של הדיירים, גם כדי שיוכל למכור, כדי שבאמת ישתלם לו לבנות לדיירים האלה דירות בחינם. העיר מקבלת שכונה חדשה והנראות ציבורית יותר טובה, ולמעשה זה מהלך שהוא ווין ווין לכולם. איך זה מתחיל? זה מתחיל בזה שאתה מאתר מתחם מסוים שאתה רוצה לפעול בו, מתחיל לעניין את הדיירים, מתחיל להחתים אותם. אני אומנם מתאר את זה עכשיו כמשהו מאוד קצר, אבל זה משהו מאוד ארוך, כי בסופו של דבר אתה מגיע לפרויקט שלא קנית קרקע ויש לך, ואתה הבעלים היחיד, אתה למעשה שותף עם עוד חלק מהפרויקטים עשרות בעלי דירות, חלק מהפרויקטים מאות בעלי דירות, ולך עכשיו תפתור את הבעיות עם כולם ותשמע את הבעיות של כולם וכו'. אבל זה תהליך שהוא מאוד מאוד ארוך וסיזיפי, אבל הוא פרויקט חברתי. זאת אומרת, אני תמיד אומר שהתחדשות עירונית בנדלן זה כבר פרויקט חברתי, זה לא רק פרויקט נדלני.
ומה בעצם החלק של בעלי הדירות בתוך הפרויקט?
יש להם חלק משמעותי, הם קודם כל למעשה חייבים לבחור לעצמם את העורך דין בעלים שלהם, את השמאי, את המהנדס מפקח שיבדוק, אתה הם צריכים, היום זה כבר הרבה יותר מסודר, ברוב המקרים עושים מכרז בין חברות יזמיות, אז הם למעשה יוצאים לאיזשהו מכרז יזמי, כל היזמים באים, מציגים להם את מרקולטה, מה שנקרא, את הטרק רקורד שלהם, מה הם מציעים להם וכו', ואז למעשה זוכים. אנחנו בחברה, הם מתייחסים אליהם כאל שותפים שלנו, אנחנו מערבים אותם בהליכי התכנון, אנחנו איתם בקשר כל הזמן, שולחים להם הודעות, עדכונים, יש איזו אפליקציה כזאת שבכל פרויקט ופרויקט, כל דייר יש לו את ה... זה נקרא גט סטטוס, הוא מקבל כל הזמן את העדכונים, כל הזמן זה. עכשיו זה לדוגמה, באחד הפרויקטים שלנו בבת ים, נניח שאנחנו כולנו יודעים שקרה שם אירועים, קרו שם אירועים מאוד
גדולים. אירועים לא סימפטיים, כן, לא סימפטיים. אנחנו מקליטים אגב כמה שבועיים אחרי האירוע.
כן, אז אתה רואה פניות של דיירים, שפתאום, אתה יודע, התקלף להם צבע, פתאום דברים כאלה, אומרים לו, בואו תעזרו לנו לסדר את זה. אנחנו באמת בקשר שוטף איתם. אני תמיד אומר ש... דיירים באים לבחור יזם לעשות איתו התחדשות עירונית, הם צריכים לזכור שהם הולכים פה לטיול שהוא לא קצר, ובגלל זה מאוד חשוב עם מי אתה הולך לטיול הזה. אז אנחנו מאוד מעורבים איתם, מאוד בקשר איתם, בדרך כלל לכל פרויקט הזה יש נציגות, שאיתם אתה נמצא יותר בקשר, ואיתם גם מתבצעות ישיבות עדכונים וכו', אבל כל אחד שרוצה להתעדכן ולהשתתף הוא מוזמן, אין שום בעיה.
מה הבידול של מצלאוי?
קודם כל הניסיון. בסוף מצלאוי, כמו שאמרתי, אנחנו אולי לא החברה הכי גדולה בארץ בהתחדשות עירונית, אבל אנחנו בטח אחת החברות המובילות בארץ בפרויקטים של התחדשות עירונית שהסתיימו, מה שנקרא, וכולם יודעים שזה תהליך ארוך. ועוד פעם, בגלל הנקודה שאנחנו באמת מתעסקים בזה כבר יותר מ-25 שנה, מעבר לזה אנחנו גם הקבלן ביצוע של הפרויקטים, אנחנו לא רק היזם, שזה גם כן דבר מאוד חשוב לדיירים בהתחדשות עירונית, שאותו גורם שהם חותמים איתו על ההסכם של הפינוי בינוי, הוא גם הגורם המבצע, ואז אם רוצים לעשות שינויים בדירות, או תיקונים, או זה, הם פונים באמת לאותו גורם, ואנחנו כמובן בונים אך ורק במרכז הארץ, וזה גם סוג של בידול, וזה מהסיבה שבגלל שאנחנו מבצעים, וחשוב לנו מאוד באמת כהנהלת חברה, להיות באופן שוטף באתרים שלנו, כדי לראות איך הדברים מתקדמים ועובדים, אז אנחנו לא רוצים שיהיה מרחקים בין האתרים של יותר מרבע שעה נסיעה. אז הדבר הזה באמת מבדל אותנו משאר החברות, וכמובן הזמן שהחברה קיימת, אחת החברות הוותיקות בישראל, עם כמעט 50 שנה.
טוב, אז בואו נדבר עכשיו על המצב בשוק הנדל"ן. שהוא מצב מאוד מסקרן, כי אנחנו נמצאים שבועיים אחרי האירוע בבת ים, המניות הנדלן צמחו, השוק בקיפאון. איך אתה מסביר את זה?
תראה, קודם כל אני חושב שאנחנו בשנה וחצי, כמעט 20 חודשים, אנחנו במלחמה בעזה, ובאמת מאתגר למכור דירות בתקופה הזאת, מהסיבה שבסוף נדלן זה אווירה. שהאווירה לא טובה, קשה לבן אדם היום להיכנס ולהגיד, אני עכשיו רוצה לקנות דירה. בסוף זו העסקה הכי גדולה שבן אדם עושה בחיים שלו, אז הוא לא שם. ובאמת היה יותר מאתגר, המחירות של כולנו נפגעו, רואים את זה בדוחות, אנחנו גם חברה ציבורית, כמו כל החברות הציבוריות חייבות לדווח, ובאמת רואים שהמחירות הרבה יותר מאתגרות ממה שהיה פעם. מצד שני, בסוף המלחמה עם איראן מזהים הזדמנות גם, כי... ברגע שראש הנחה, שזה איראן, ששלח את כל הפרוקסיס שלו, אם זה חיזבאללה, אם זה חמאס, שעשו פה את כל הבלגן בחות'ים, שעשו את כל הבלגן במדינת ישראל, אז מזהים אופק, באמת, שהסיפור הזה נגמר, ויהיה פה שלום, והעניינים יגמרו, ואנחנו נחזור לשגרה טובה, מה שנקרא. ואין ספק שדירת מגורים היא... דיברנו על זה קודם קצת בחוץ, דירת מגורים היא מוצר צריכה בסיסי, לא מותרות, בסוף אנחנו נמצאים בתקופה שתוחלת החיים עולם, זוגות מתגרשים, הביקושים לדירות רק עולים, זה לא מוצר שאין לו ביקוש, וברגע שהאווירה כבר תהיה יותר נעימה, נינוחה ועם ביטחון, אז אנחנו מעריכים, כמו שכל שוק המשקיעים מעריך, שכולם יחזרו למשרדי המחירות וירכשו דירות, ובנוסף לזה גם לא נשכח ש... בהרבה מקומות בגוש דן, ואגב גם באר שבע, לא רק בגוש דן, נפגעו הרבה מאוד בניינים שצריך לשקם אותם וצריך לבנות מחדש. אז צופים שתהיה הרבה מאוד עבודה. אגב, מה שאמרת עכשיו לגבי העליית מניות הנדלן, בעיקר העלייה היו בחברות שהתמקדו בהתחדשות עירונית. זאת הייתה העלייה. כי כולם מבינים שזה העתיד, זה הכוח, ואין כוח שיכול לעצור את הדבר הזה כרגע.
אבל תגיד, אתה דיברת על עניינים תחושתיים ועל אווירה וזה, אבל... בצד השני, אם אני לוקח, אתה יודע, את הארדקור, אנחנו בריביות עדיין גבוהות, אמנם מדברים על ירידה באוגוסט, אבל אנחנו לא יודעים מה השיעור שלה. אנחנו מדברים על אתה יודע, בסוף אנחנו אחרי גל מאוד מאוד ארוך של עלייה במחירי הדירות. יכול להיות שיש פה, אתה יודע, אין סחורה שעולה לנצח. אז יכול להיות שאנחנו נמצאים פה באיזושהי נקודת פיתול, שהיא לא קשורה לאווירה.
תראה, אני לא חושב, אני חושב שאתה יודע, אנחנו כבר כמה שנים באמת מחירי הדירות עולים ועולים כל הזמן. אגב, אנחנו כיזמים לא אוהבים את העליות האלה, אנחנו מעדיפים שהדירות יהיו באמת יותר זולות, אבל גם העלויות שלנו עולות, ולכן המחירים קצת התייקרו. אבל בסוף יש ביקוש לדירה. מה האלטרנטיבה? האלטרנטיבה היא שהבן אדם ילך ויזכור דירה, ובגלל זה אנחנו רואים שעלויות השכירות עלו משמעותית.
אגב, עליית מחירי השכירות מראה שהאלטרנטיבה ממומשת.
לא, עליית מחירי השכירות מראה שהיום בן אדם מעדיף לא ללכת להתחייב לדירה עם משכנתא של 20-25 שנה, אלא מעדיף משהו פחות מחייב, ובגלל זה הוא הולך למקום של שכירות, לשנה, שנתיים, לא משנה מה. בסופו של דבר הוא יגיע לדירה שלו, בסופו של דבר הוא מבין גם שפחות או יותר מחיר שהוא משלם בשכירות זה כמעט מחיר המשכנתא שהוא משלם. נכון שהיום הריביות כבר קצת גבוהות, אבל בן אדם שהולך רכישת דירה, הוא צריך להסתכל לטווח ארוך, לטווח של 20-25 שנה, ואנחנו לא מעריכים שהריביות יישארו בסביבת ריבית הזאת, ועדיין בן אדם צריך לגור היום, הוא לא צריך לגור בעוד 10 שנים, הוא היום מתחתן, היום נולד לו ילד, היום זה, אז הצרכים הם כרגע קיימים. ואני אומר עוד פעם, אנחנו עם הריביות האלו כבר יותר מהשנתיים האחרונות, כבר משנת 22 להערכתי אנחנו עם העליות הריבית האלה, והיו המחירות בשנים האלה, זה לא משהו שעצר את המחירות. אני באמת חושב שהפקטור שעצר את שעת את המחירות קצת, זה המלחמה והאווירה שיש, ואני מציע לאנשים שבאמת אנחנו רואים, אנחנו חיים את השטח, אנחנו רואים את המחירים, אנחנו רואים לאן דברים הולכים, אנחנו כולם מעריכים כמו המשקיעים בבורסה, שבגלל זה המניות עולות, שכנראה המחירים הולכים לעלות, והם יעלו.
ומה לגבי הפיזור האוכלוסייה? אגב, אנחנו ראינו, גוש דן היה מאוד מטווח בתקופת המלחמה עם איראן. אז יכול להיות שהמחירים ימשיכו, יעלו, יתייצבו, אבל יכול להיות שהמלחמה גם תציב אלטרנטיבה של פיזור אוכלוסייה, גידול בפריפריה, קיטון אולי בגוש דן.
תראה, זה דבר שיכל לקרות תמיד. אנחנו שוכחים שבסופו של דבר, כל עולם התעסוקה, נקרא לזה ככה, הוא כבר מזמן לא מקומי. הוא משהו שהוא אזורי, אני קורא לזה. אתה יכול למצוא מישהו שגר בתל אביב, עובד בהייטק באיזה חברה ביוקנעם, או באשדוד, לצורך
העניין. או בחול, כן.
או בחול. אז כבר אנחנו מזמן לא נמצאים שם. כן, יש אלטרנטיבות אחרות בפריפריה. יותר זולות, יש אנשים שיגידו, אנחנו רוצים לשדרג את איכות החיים שלי בבית יותר גדול, או אולי בבית קרקע, כאשר בתל אביב אני אקבל במחיר הזה דירת ארבעה חדרים, אם בכלל. וכן ילכו לגור. אגב, אני חושב שזה קורה הלכה למעשה, בסוף יש
בנייה. אני נראה ככה, וזה אגב תהליך בריא.
כן, זה תהליך בריא. יש גם המדינה, מרחקי הנסיעה מתקצרים, בסוף יש השקעה מאוד גדולה ב רכבות, בנתיבים של תחבורה ציבורית, ואתה רואה שהמרחקים מתקצרים, ואין לי ספק שזה משהו שיקרה, והוא קורה, אתה רואה, סתם, אני גר באשקלון לצורך העניין, באשקלון בבנייה מטורפת, בונים שם אלפי יחידות דיור כל שנה, אין לי ספק שמי שרוכש את הדירות האלה זה לא אנשים מאשקלון, אין לי ספק שמי שרוכש את האנשים האלה זה יכול להיות גם במעגל הקרוב, אז יכול להיות גם אנשים ממעגל יותר רחוק. אגב, וזה גם יכולים להיות משקיעים שאין להם כסף לקנות דירה במרכז הארץ, אז הם אומרים, אוקיי, אבל בוא נעלה לגלגל, כי אם המחירים יעלו, לפחות אני אהיה עם דירה בפריפריה, ואז רוכשים דירה בפריפריה להשקעה, מקבלים שכירות בכסף הזה ומוסיפים טיפה סוחרים דירה במרכז הארץ, אבל אין ספק שהמעגלים מתרחבים, נגמר העניין של רק גוש דן, אנחנו בונים, בכל גוש דן אמרתי, אנחנו לא בונים רק בתל אביב, אנחנו בונים גם במעגל השני והשלישי, ואנחנו רואים את התנועה, דווקא במעגלים האלה רואים תנועה מתוך תל אביב למקומות האלה.
וקדימה, כשאתה מסתכל על בכלל, על מבנה ערים, על טרנדים, מה אתם רואים? מה אתה רואה?
תראה, בסוף בן אדם שמחפש דירה, הוא מחפש קודם כל את ההזדמנות, ואז הוא מסתכל מה יש מסביב, איך ההזדמנות הזאת באה
לידי מימוש. איזה הזדמנות? ההזדמנות הכלכלית?
את ההזדמנות לאיפה הוא הולך לגור. בסופו של דבר, אני תמיד אומר לכל החבר'ה אצלנו בחברה, שאנחנו כבר מזמן לא מוכרים רק דירת מגורים, אנחנו מוכרים סביבת מגורים. זה משהו אחר.
כלומר, מערכת חינוך, מערכת בריאות.
כן, אז אתה מסתכל, מערכת חינוך, מערכת בריאות, תשתיות, עירייה שמקדמת את הדברים האלה, גני שעשועים, כל הדברים האלה. איכות מערכת החינוך, משהו שמאוד חשוב, ביטחון אישי, שדבר שמאוד חשוב לדייר. ואז אנחנו למעשה ממפים את ההזדמנויות גם שלנו כיזמים. ואנחנו לדוגמה, אחרי שעיר העוגן שלנו הייתה הרבה שנים קריית אונו, וזינו לפני הרבה שנים את ההזדמנות, ואני חושב שהמהפכה שקרתה בקריית אונו הרבה בזכות סמי מצלאוי שעשה שם את ההתחדשות עירונית, ואז רואים באמת את ההבדלים בינה לבין שאר הערים שיש בבקעת אונו. כרגע ההזדמנות אנחנו מזהים אותה בבת ים. אנחנו בבת ים חושבים שהעיר הזאת היא עיר שצמודה דופן לתל אביב, מרחק של כלום נסיעה, 10 דקות, מחירי דירות של כמעט מחיר באשדוד, לצורך העניין זה המחירים של בת ים. מצד שני רואים שם ראש עיר מאוד דוחף, מאוד רציני, מאוד רוצה לעשות את המהפכה הזאת, והוא מקדם מאוד ההתחדשות עירונית בעיר שלו. ואין לי ספק שבסוף ההזדמנות הנדלנית כרגע, מבחינת גוש דן, היא בת ים, היא במחירים הרבה יותר נמוכים מהערים האחרות שצמודות דופן לתל אביב, כמו רמת גן, גבעתיים, רמת שרון היא לא כל כך צמודת דופן, אבל גם רמת השרון סוג של צמודת דופן, מחירים הרבה יותר נמוכים, וזאת ההזדמנות. תוסיף לזה את הרכבת הקלה, שכבר פעילה מבת ים לתל אביב, תוסיף לזה את המטרו שהולך להיות. בסוף המרחקים מצטמצמים, ואתה תקנה דירה לצורך העניין אצלי, בבת ים, בדירה בקומה 38 נניח, במחיר של בערך 30,000 שקל למטר, כאשר דירה כזאת בתל אביב, אתה כנראה תקנה אותה ב-80,000 שקל למטר.
עכשיו דיברנו על כל סקרנו את הסביבה, את הפעילות שלכם, את הסביבה הכלכלית. הייתי רוצה דווקא עכשיו ללכת למקורות, וככה גם לסגור מעגל. דיברת על, התחלנו על התרבות הארגונית של מצלאוי. על ה-DNA, איך ה-DNA, קודם כל נשמח לשמוע עליו, ואיך ה-DNA של מצלאוי מתחבר לכל זה?
כל החברה מבוססת על ה-DNA של מצלאוי. מצלאוי, איך אומרת נטלי בת זוגי, אומרת לי, הלב של סמי זה יצוק זהב טהור. זה הבן אדם, באמת, אתה תראה, תסתובב איתו במקומות שהוא עשה התחדשות עירונית, רצים אחריו כולם, אומרים לו תודה. באמת אין הרבה יזמים בעולם הזה שבאמת כולם מעריכים, מוכירים וכו', ובאמת הכל ממקום של באמת טוב לב, להשקיע בסביבה, לתת. נכון שעל הדרך גם מרוויחים מזה, אנחנו לא עמותה, אבל באמת הנקודת מוצא היא באמת הטוב לב של מצלאוי. אין את הפרויקטים שלנו, סמי כל בוקר הולך לכל הפרויקטים שלנו לביצוע, לראות איך זה עובד, הוא בתוך הביצוע, בתוך הפרטים, לעומק, ומאמין מאוד אגב בזה שכל העובדים בחברה יהיו כמו סוג של משפחה. בגלל זה אתה תבוא אלינו לחברה, אתה תמצא אנשים שעובדים 40 שנה גם. 30 שנה, 40 שנה. זה
הדנ"א. כמה אגב עובדים יש בחברה?
בלי הפועלי בנייה, אנחנו במטה בערך 50 עובדים. 50 עובדים, הרבה מהנדסים, אז זה הכל למעשה, אגב, עוד משהו שמבדל אותנו, שדיברנו קודם, הכל אצלנו אינאוס, אנחנו one stop shop בהכל, אנחנו עושים את התכנון, רישוי, שיווק, מחירות, ביצוע, הכל הכל בדק, שינוי דרך, הכל 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 אנחנו עושים בבית, וזה משהו שהוא חשוב, זה משהו שסמי גם התמיע אותו, כי הוא אומר, אני רוצה להיות אחראי על הכל, אני רוצה להיות תלוי באף אחד, הדבר הזה אגב, הוכיח את עצמו במלחמה. אם רוב היזמים במלחמה חוו עלייה בעלויות ביצוע, או עיכובים בלוחות זמנים, אנחנו באמת לא חווינו את זה כמעט. כי הכל הוא שלנו, ואנחנו לא היינו תלויים באף אחד, ולכן הדברים התקדמו ועבדו כמו שצריך.
אתה אופטימי?
ברור.
לא, לא מטבעך, אלא בנקודת הזמן הנוכחית.
קודם כל, כהגדרה, אין יזם נדלן שהוא לא אופטימי. ואתה לא יכול להיות יזם נדלן אם אתה לא בן אדם אופטימי. אבל ברור שאני אופטימי, אני חושב שהמדינה עברה משהו היסטורי בחודש האחרון. אני חושב שמה שהיה עם איראן באמת די אמור לנקות את השטח. אני חושב שאנחנו הוכחנו את העוצמה של עם ישראל, ואנחנו עם שרגיל כל הזמן להיות במלחמות, אבל עכשיו זה נראה כאילו זה הולך לקראת השלבים של הסוף, ואין לי ספק שאנחנו נצליח לבנות את הארץ כמו שתכננו, לתת לאנשים את הקורת גג החשובה שלהם ואת איכות החיים שמגיעה באמת לאנשים פה שעברו באמת שנים לא פשוטות.
כן, זה נראה שאנחנו לפני ותשקוט הארץ 40 שנה.
כן.
סבבה. אז באווירה אופטימית זו, תודה רבה.
תודה לך.
היה כיף לשוחח.
גם לי.
ולצופים ולמאזינים, תודה רבה שהייתם איתנו. ניפגש בפרקים הבאים. תודה.